טוב, עקב אילוצים טלוויזיונים נאלצנו פעם קודמת לעצור ממש באמצע המשפט או בשיא המתח של תגובתו של משורר התהילים מזמור לאסף לבית צדיק ורע לו רשע וטוב לו. פה אני רוצה לחזור לפסוקים שהוא הציב. אחרי שהוא הציב את הקושיה, איך זה שהרשעים חיים בטוב, בנעימים, הם שמנים וכולי וכולי, ולעומת זה צדיקים סובבים, הנה לרשעים ושלבי עולם השיגו חיים, אחרי זיקיתי לבבי ואחד זיגון כפיי והיא נגוע כל היום, אז ממילא איכה ידע אל ויש דעה בעליון, והחשבה לדעת זאת אמר לי בעיניי לא מובן, זאת אומרת אני לא מתחיל להבין, עכשיו הוא בא לענות, הדבר מקדשי אל הבין אל האחריתם, עכשיו הוא אומר יש תשובה בסוף, וכרגע אני לא נכנס למה פירוש התשובה בסוף. מה שיותר חשוב, שיש בו ביטחון. הוא לא יודע מה התשובה כרגע. והדבר מגדיל שאל אבין אל אחריתם, בסוף אני אבין. והוא לא דווקא אומר פה שזה יהיה בטווח הארוך. הוא אומר, אני אבין בסוף. יש לי ביטחון שיש תשובה, ומה שיותר חשוב זה כך. ואני ואר ולא אדע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני. בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני, מי לי בשמיים, ובכלל לא חפצתי בארץ, ואני קרבת אלוקים לי טוב, שעתי בהשם אלוקים מחסי, לספר כל מלאכותיך. הנקודה הנמיין המרכזית במזמור הזה, זה לא התשובה. אלא זה א' הביטחון שיש תשובה. אני לא צריך לדעת שיש תשובה, אבל אני בטוח שיש. אני לא צריך ממש תשובה. אני לא מעמיד את הקדוש ברוך הוא בעצם למבחן השאלה שלי. כאילו הוא מתחיל בשאלה, איך היא וחשבה לדעת זאת, אמר לי בעיניי, במסקנה אני פשוט בוטח. לא יודע מה התשובה, אלא כדי שיש תשובה. לא, אספר סיפור... על אדם שאני מוקיר ומכבד, שאלו אותו פעם, מדוע התורה מתחילה בבית ולא באלף? יש הרבה מדרשים שמתייחסים לזה, אותו אחד היה בחור ישיבת סיור בשעתו, ולא זכר, הוא לא הכיר את המדרשים, אז הוא ענה לילד ששאל אותו, אמר, אין לי מושג, אבל זה דבר אחד, זה לא קושי הקדוש ברוך הוא, זה קושי על אלף בית. ואפשר פה לומר כך, משהו תהיו אומר, אני לא יודע מה התשובה, אבל זה אולי קושי על העולם, לא על הקדוש ברוך הוא, או מחירות, מה שבעצם אומר, זה נקודה שחזון איש במלא ביטחון, אני לא יודע ואין לי מושג, אבל אני בוטח בך, נותן בך אימון וביטחון, מה שבעצם אומר, מה שאני רוצה להרגיש כרגע, זה לא הצדק האלוקי, אלא את הקרבה האלוקית. אני לא מחפש להבין את הצדק, אני מחפש להבין את הקרבה. ואני קרבת אלוקים לי טוב. מה שהוא אומר, אני רוצה כמו ילד שמחזיק ביד של אמא שלו. ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני. זה מה שחשוב, שאתה ניצב עבורי. אני לא יודע להסביר כרגע את ההסבר, אני לא מחפש כרגע להמית אלוקים, נבחן הצדק או לדעת, כאילו להבין את העולם כמו קהלת, או כמו יוב ורעב, להבין, אני פשוט מרגיש את הקרבה. ובבית אחרת, זה מה שהמיטל אוהב להדגיש, וגם אבא זצל, צריך לדעת ללמוד לחיות עם שאלות. אפשר לחיות עם שאלות, בצורה שאתה מרגיש שאני קרבת אלוקים לי טוב. אתה מרגיש את נוחותו, אחרי בעצם המודל פה, זה הקדוש ברוך הוא לא כמלך העולם, אלא כאבא ואימא. וזה בדיוק מה שחסר בספר איוב. בספר איוב, יש כל הזמן, אחרי משפט נגדו, הקדוש ברוך הוא מלך העולם, וכנגד המלך הוא ילך, ואחד נגדו משפט, הוכיחה, וכל הזמן דבר זה עשות פעמים, על זה שהוא כל הזמן רוצה לידון, הוא רוצה להביא את הקדוש ברוך הוא לבית הדין, קראת הקדוש ברוך הוא כזה כוח חזק עם לכוח אמיץ הנה, ו... הוא מדבר כל הזמן מרת על הכוח ואלוקים כמלך העולם וכנשגה וכולי, ולא במקרה כל כך הרבה ביטויים בספר איוב נכנסו לסדרי התפילות של ימים נוראים. תהילים מציג משהו אחר, תהילים מציג קדוש ברוך הוא כאבינו, לא כמלכנו, כאבינו, הוא מביא אותו כאבא. אז אני לא יודע למה זה קורה, אבל אני פשוט יודע שאני קרבת אלוקים לי טוב, כמו אדם שרוצה לבכות על הכתף של אבא שלו, או עושים את הראש על החיק של אמא שלו, פשוט להרגיש את החיבוק ואת החיזוק, זו תגובה אחרת לחלוטין. זו תגובה של קרבה, אני קרבת אלוקים לי טוב. אבל איוב לא במקום הזה. הוא לא במקום, עכשיו, אפשר לתת הסברים שונים. אפשר לא במקום הזה ולבוא בעקבות חז"ל, שיש הבדל בנקודה הזאת בין עבודת השם של יהודי לגוי, והמודל, המודל הזה הוא מודל יותר עבור יהודים, זה תלוי בפרשניות של שיר השירים, כי ברש"י שיר השירים מדבר על עם ישראל, ברמב"ם זה מדבר על הנשמה האוניברסלית באשר היא. אפשר לדבר על, אפשר פשוט לטעון שאיוב, במה שדיברנו, הדמות שעולה מתוך הפרקים הראשונים, הביטחון העצמי, הגאווה שלו, הוא לא רוצה להרגיש שהוא צריך את החיבוק, הוא לא רוצה להרגיש כמו ילד, הוא לא רוצה להרגיש כמו ילד. משפט כמו שתהילים אומר, ואני עיוור ולא עדה בהמות הייתי עמך, אני לא משנה, ואני בעיקר מרגיש קרוב, קרוב, אני מרגיש איוב לא, איוב הוא יהיה בעצם זה שיעביר גם את אלוקים תחת שבט הביקורת שלו. במקודה הזאת, דמותו ואישיותו לא במקום הזה. אבל תהילים מציג מודל אחר לחלוטין, ואני חושב שזה קשור למה שכבר דיברנו בעבר, היעדר התפילה מספר איוב. איוב כל הזמן רוצה משפט, ודיברנו על זה עשרות פעמים, שהרצון למשפט, יש בו רגש דתי, ויש בו אומרת, חשיבות ולגיטימציה, אבל אף פי כן, מה שאין באיוב, זה תחושת התלות, תחושת הרצון לפנות, לא כמאשים או כמוכיח, אלא רצון פשוט להתעלות על הקדוש ברוך הוא, להרגיש, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. לא את הקדוש ברוך הוא עוזר. כי איוב הוא את הקדוש ברוך הוא כאדם שמאפשר. הוא מאפשר את זה, הוא מאפשר לאדם לחיות כמו שצריך, הוא מאפשר לצדיק לסגסג, הוא אמור לאפשר לצדיק לסגסג, הוא אמור למנוע מרשעים, כמו איזה שהוא כמו שופט, הוא צריך להגן את העולם, שהעולם יהיה עולם של צדק ומשפט. הוא צריך להיות כאילו כזה, במיוחד שופט הכדורגל, שמאפשר לקבוצות, שהצדיקים, הקבוצות של הרשעים לשחק, והוא מאפעיל את הסנקציות, ושורק את העבירות, וכולי, הוא לא אמור להיות זה שאתה פונה אליו מתוך מצוקה, כאילו פנו אליי ויבשעו, האמת, זה התחושה שחסרה פה מהספר, התחושה של, האמת, סייני אל הערים, אני בוא עזרי, עזרי עם השם, עושה שמיים וארץ. וזה בדיוק מה שיש שם בתהילים. אז תהילים יש את אותה שאלה. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ואמרו, איך ידע אל, ויש לי אבא עליון, וכולי, תהילי רשם משתבר משיג וחיים, ואיוב ישאל, פחות או יותר אותה שאלה. מדוע רשם יחיו, עתקו גם גבו חיל, ואמרו לאל סור ממנו, ודעת אחריך לא חפצנו, האמת וכולי. אבל הוא לא יגיע למסקנה, עכשיו, מה תהילים יעשה עם זה? תהילים יעשה עם זה, אני פשוט רוצה להרגיש את החיבוק שלך. תאחז, אחזת ביד ימיני, קרבת אלוקים לי טוב. איוב לא יכול להגיע למקום כזה, לא רוצה להגיע למקום כזה, ולכן הוא נשאר במקום אחר, מקום של כעס, ואין ניחומים, ובסופו של דבר הוא יצטרך, כמובן להמשיך את הוויכוח. כמובן, חלק מה שיאמר לו בסוף הספר, מה שיאמר לו בסוף הספר, יהיה בסופו של יום, אתה לא השופט. אתה לא בכלל בפרספקטיבה כזאת, שבאיזשהו מקום ספר תהילים צודק, אי אפשר להבין, ולכן אם אתה לא בשופט, תחליף דיסקט, תהיה במקום אחר, ובסוף הספר, השם ישב בשפוט איוב, באמת, מתפללו בעד רעהו, אז זה לא רק בעד רעהו, שזו נקודה חשובה שכרגע לא התייחס אליה, אלא עצם העובדה שהוא התפלל, עצם העובדה שפתאום הוא מוצא את השפה של התפילה, שפתאום הוא מבין שבכלל היחס צריך להיות יחס אחר. אם אני חוזר לגמרות במסכת סוטה, אם דף למד, אם איוב עבד את הקדוש ברוך הוא מאהבה ומיראה, באיזשהו מקום אפשר לומר, בסוף התהליך הוא עובד מאהבה, אבל בשלבים הללו הוא עובד מיראה, הוא איננו עובד מאהבה, וממילא אומרת, האופציה הזאת, מה שאסף מציע, בעצם לא כך קיים. מצד שני, גם מה שקהלת מציע לא קיים. כי קהלת מציע פשוט לפתח אדישות נפשית כלפי העולם. ואיוב, אפשר לומר עליו הרבה דברים, אדיש הוא איננו. הוא לא, הוא לוקח את העולם באדישות, הוא יכול להתייאש, אבל איוש איננו אדישות. האדיש לא מתייאש כי אין לו ציפיות. האדיש והציני והסקפטי הם לא מתייאשים, הם מזלזלים. אבל איוב מתייאש לפעמים. מי שמתייאש, אדם שיש לו ציפיות, יש לו ציפיות ויש לו מערכת יחסים, הוא מתאכזב. הוא מרגיש אכזבה מהאחים, הוא מרגיש אכזבה מהקדוש ברוך הוא, הוא לא מזלזל והוא לא אדיש. ולכן, אפשר לומר לזכותו, הגדול יאמר שהוא איננו אדיש, אלא הוא כאמור אומרת מעורב מאוד. טוב, עכשיו, זה פחות או יותר מביא אותנו לסיום פרק כ"א. רק יש עוד נקודה אחת שקטנה שאני רוצה לסיפור בשוליים, כי באמת הפסוק הזה, שגם פעם שעברה התייחסתי אליו קצת מלא מחשבות, ודי מפריע לי אפשר להגיד, כי מה חפצו בביתו אחריו, מה אכפת לו, מה אכפת לו, מה יקרה אחריו. אז כמו אפשר לדבר על יחסו לבניו ונכדיו, שכשל עצמו זה אומר משהו, אבל התפיסה פה שרשל מתעניין בעתיד, היא די בעייתית, כפי שכבר אמרנו, בהקשר זה אומרת, אני רוצה פה אומרת דקה מאת לצטט, אם תצאו לדקה מאת, לא להנגיד אותו לתהילים, אלא להבדיל, לשייקספיר, יש קטע מפורסם מאוד בהמלט, שבו הוא מדבר שם אפסות האדם. זה צמד בית הקברות, בתחילת המערכה החמישית, והוא מדבר שם על אפסות האדם בצורה הבאה. כאילו, הוא לוקח את הרעיון של אפר אתה ולאפר תשוב, רעיון שכמובן מקורו בספר קהלת, אם כי בקהלת זה מופיע בחלקים הפחות מהבילים במרכאות. שנייה. כן, בקהלת. וישוב עד אשר ליותק חבל הכסף וטעות זוגת הזהב ותשווה קדם הבוע בנוצר גלגל לבו, דהיינו המוות. וישוב ויפה על הארץ כשהיה. והרוח תשוב אלוקים אשר נתנה, הבל אבים אמר קהלת הכל הבל, ויותר, עכשיו אין פסוקי הסיום של קהלת, הפסוק הבא אחרי הבל הבלים הוא הרבה יותר אופטימי, אני כרגע לא רוצה להיכנס לפרשניות של קהלת, אבל הרעיון שישוע עפר כשהיה מת, מונגד שם והרוח תשוב אלוקים אשר נתנה, פה שייקספיר לוקח את הרעיון הזה של ה... ישוב על הפר כשהיה, ואז המלט אומר שם להורשיו, בוא ניקח את הפרו של אלכסנדר הגדול, ובסוף נמצא שהוא סוטה עם חובה ביוב. Why men on imagination trace the noble dust of Alexander till he find it stopping a bunghole. וזה מעלה סימן שאלה משמעותי. אז הוא אומר, לא, זה מאוד פשוט. Alexander died. Alexander met. Alexander was buried. הוא נקבר באדמה. Alexander returned to dust. הוא ישוב האפר הארץ כשהיה. האפר מת. מתוך האפר עושים לאחר מכן חומרי איתום. The dust is earth. Of earth we make loam. And why of that loam? May they not stop a beer barrel. אפשר לקחת את האפר הזה. בסוף יסתום איתו חבית בירה. Imperious Caesar, Julius Caesar, dead and turned to clay, חזר לחומר, עפר עפרת שוב, might stop a hole to keep the wind away. Oh, that the earth which kept the world in awe should patch a wall to expel the winter's flaw. קיצור, מי ששלט את העולם, מלך העולם, רשעים ושלבי עולם, בסוף סותמים איתם חורים בצנרת. עכשיו, מה הרעיון? כמובן, אפסות האדם. אבל אפסות האדם, כי מה קורה אחרי מותם? זה לא אומרת, מה שקורה איתך אחרי מותך, בעצם מעיד על אפסות האדם. וזה נושא שהשיג את שייקספיר המון, כל הנושא הזה של הזמן והנצחיות, ואיך משומעים את הנצח לאחר המוות, ואיך אדם מנציח את עצמו, השיג אותו רבות. והשאלה היא באמת משעות היסוד של החיים. איוב פה כאילו מזלזל בכל זה, מה אכפת האדם מה שקורה אחרי שהוא מת? תפיסה מאוד מטריאליסטית ומאוד סקפטית. כאמור, אפשר גם לא להיות צדיק ועדיין להאמין בזה שחשיבות לחייו של האדם ולמורשתו גם במשך דרכו. כמובן שהתשובים אומרים, כי מה חצו בביתו אחריו, זה לא נכון, כי יש עולם הבא, וחזל, אחת התשובות הקלאסיות, לצדיק ורד עכשיו וטובו, זה עולם הבא, שהחשבון יתאזן בעולם הבא, אבל זה כאילו לבוא ולומר שבסדר, זה לא סוף החיים. מה שאני עושה פה, זה לא שבעולם הבא יהיה טוב, המשך החיים, פרק ב', אלא גם אם הוציא אותו מהתמונה, מה שקורה לאדם אחרי חייו, מורשתו או הרצון לנצח, הוא מאוד משמעותי. זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שהוא רוצה ללמד, שהוא הופך להיות חלק משהו גדול יותר, הופך להיות חלק מהתורה, בזה שהוא פומד, הוא הופך להיות חלק מאיזשהו, אמת שהוא מנציח את תורתו דרך משכי דרכו, שהוא דבק לקדוש ברוך הוא. באמת, יש הקדוש ברוך הוא חי העולמים, אז בזה שאתה נדבק הקדוש ברוך הוא בעולם הבא, הדבקות הזאת משמרת אותו. דהיינו, הרצון לנצחיות היא רצון אנושי בסיסי. ואפשר כמובן כן לפקפק בתפיסה מה חפצו בביתו אחריו. טוב, זה בעצם מסיים את איוב פרק כ"א. זמין אותנו פה לפרק ח"ב. זה בעצם המענה, תחילת המחזור השלישי. המחזור השלישי מתחיל פה בפרק ח"ב. עכשיו, המחזור השלישי הוא במאפיינים שונים לחלוטין מהמחזורים הקודמים. בעצם כרגע נעלנו את המחזור השני, ועכשיו יתחיל כאמור מחזור חדש. אבל היות שהמחזור הזה הוא בעל מאפיינים כל כך שונים, אז בעצם אפשר לומר שכאן כבר הגענו כמעט איזשהו, לא סיום כלל המהלך, אבל מסתיים פה מהלך. לא סיימנו את כל הוויכוח בין איוב לרעים, אבל בסיום המחזור השני יש נקודת עצירה של כי כאמור המחזור שלי יהיה במאפיינים אחרים, וכן נעצור בנקודה הזאת, ופעם הבאה נפתח בתחילת המחזור השלישי, ונראה שם מה קורה בין אליפז לבין איוב במחזור הבא. תודה רבה.